אנחנו נדבר על חינוך המדמה היום בגיל הרך, שבעצם אנחנו מבינים שזה אחד מהצירים העיקריים של הפיתוח של הילד, ואנחנו נגיע באמת לעצות מעשיות, אבל כי זה העיקר, באמת. אבל אנחנו חייבים לעבור דרך איזשהו מסלול כדי להבין את הדברים, כדי שאז העצה המעשית חלה על שינוי בתובנה. אנחנו מבינים שהציר העיקרי של ההתפתחות של הילד הוא הציר של פיתוח של המדמה. כי ילד, מה זה מדמה בעצם? זה מה שהילד יראה את עצמו דומה בדומה, הוא יראה שנראה אותו, הוא יראה את עצמו בעיני אוהב, וככה הוא יראה את עצמו אחרי זה במראה, אנחנו נראה, ולאט לאט הוא יפתח את הדימוי העצמי, זה מה שבעצם אנחנו הכי משקיעים בחינוך, שילד יהיה לו דימוי עצמי גבוה, כלומר חיבור לעצמו, תחושה עצמית טובה, ואז מתוך זה הוא יוכל להיות אדם חזק יותר, בשל יותר רגשית להכיל את אשתו ואת בעלה. אז כל החיות של האדם, ואפשר להגיד הפוך, כל העייפות של האדם נובע מעד כמה יש כוח של מדמה מפותח או לא מפותח. מה זה מדמה? עד כמה אתה מצליח לצייר את הדברים מבפנים, ועד כמה אתה לא מתרשם מכל מה שקורה מבחוץ. אנחנו עכשיו לקראת פורים מבינים של כוחו של המלאק, לקראת שבת זכור, כוחו של המלאק להחליש את ישראל, על ידי מה? על ידי זה שהוא מפליא אותו, הוא מנסה להכשים אותו. הוא קופץ באמבטיה של מים רותחים, הוא מוכן למות, רק ליצור איזה וואו כזה. ולמה זה חשוב הוואו? כדי שכל התשומת לב הראייתית תהיה אליו, ואז יהיה פחות כוחות כדי שנבנה את עצמנו מבפנים. אז מה שאנחנו צריכים בעיקר לעסוק זה איך להיאבק נגד הדבר הזה שנקרא המלאק שבלב, כשאנחנו מבינים שהדמיונות, כן, בעצם אפשר להגיד שכוחו של המלאק, הספק שבלב, אותה גימטריה, זה עולם של הדמיונות שלנו. האדם הוא לא עולה לארץ ישראל, למה? כי הוא מפחד מהפרנסה שלו. אדם לא רוצה לעבור דרך השטחים כי הוא ראה באיזה סרט בטלוויזיה, איזה ערבי שזורק איזה אבן והוא נורא נורא נבהל. ואז יש לו איזה ספק, הוא אומר אולי, אולי לא, אולי נקבל אבן, אולי לא, אבל עדיף שלא, למה כן? כלומר, העבודה עובד, אשר קרחה בדרך, הוא ממחזל עובד על הקרי. כלומר, על כל מה שקשור לדמיונות שווא של האדם, כל מה שקשור להוצאה של המדמה למקומות חיצוניות, ואז אנחנו מדברים על זה שצריך לזכור, כי באמת הוא מכניס בנו שכחה אחת גדולה. למה אנחנו שוכחים? שוכחים כי אנחנו שמים את כל הכוח האדיר של המדמה, למקום שנקרא מקום דמיוני. ואם כן לחנך, פירוש הדבר, להפוך אדם לאדם חי, אמרנו שהחוכמה, המקום של המדמה, החיה שבנפש, להפוך את האדם לחי יותר, לחזק יותר, לאיתן יותר, אנחנו צריכים לפתח את המדמה, וזה אומר, אנחנו צריכים לסלק אותו מכל הגורמים שמפתחים אצלו דמיונות, כן, חיצוניות. אז איך החינוך יכול להיות פנימי כזה? אם אנחנו זוכרים בהתפתחות של הילד, הילד מתחיל לראות מתי בערך, מתי ילד מתחיל לראות את הדברים? בגיל שבוע, שבועיים, מתחיל לראות את התווי פנים של אמא שלו, בחודש הוא רואה אותה בצורה יותר, יותר, יותר ברורה, אבל אחד החוקרים החשובים לקרן אומר שבגיל 6 חודשים, עד גיל 18 חודש, יש מה שנקרא שלב המראה. מה זה שלב המראה? שלב המראה זה שלב שהוא מסתכל במראה והוא מתחיל לראות, לחוות את עצמו כיחידה, כן? לא רק חלקים חלקים, אלא כיחידה. והשלב הזה הוא מאוד מאוד חשוב בבגרות הרגשית של, של, של כל ילד. ברגע שהוא רואה את עצמו כקיים. זה תחילת בעצם הדבר הזה שנקרא הדימוי. כן? אז יש את העבודות של דניאל שטרן שמדבר על האני, בהתחלה, איך בעצם, כן, אולי פעם באמת נביא את זה כאן, איך אני מתפתח בשלבים השונים. יש שלב ראשון שנקרא שלב המראה, ואנחנו מבינים שהגורם פה, המוביל את כל ההתפתחות של האישיות זה העיניים. זה שהוא רואה, הוא מתחיל לראות את עצמו, הוא מתחיל להרגיש את עצמו. העין רואה, הלב חומד, אומר בברכות ירושלמי, ואז אדם בא לידי מעשה. זה ככה גם בנושא של עבירות, כמובן. אדם רואה דבר, אחרי זה הלב חומד, אחרי זה המעשים גומרים, אבל הכל מתחיל בעין. העין, איך שאדם רואה, ככה בדיוק יהיה לו את האני שלו, את התחושה העצמית שלו, את החוויה של עצמו. ולכן אנחנו בחינוך מאוד מאוד עוסקים במה שנקרא מירורינג. מה זה מירורינג? לשקף לילד את מה שהוא מרגיש. ככה תראו החוקרים, ויניקוט, מרגרט מלר, שהעבודה של מירורינג, עבודה שהילד מחייך אליך, אתה מחייך לו, התינוק עושה ככה פרצוף, אתה עושה מה קורה, אתה כועס, אתה משקף לו, אתה כביכול איזה דבר נוטרלי כזה שרק משקף לילד את מה ש... מה שהוא מרגיש, ומה זה נותן לו? נותן לו תחושת העצמי. כן? בזכות זה הוא מרגיש את עצמו. זה תחילת ההתהוות של, של המדמה, שוב, ככל שיש יותר קשר עין כזה, ככל שיש יותר שיקוף כזה של, וואו, באמת אתה עצוב כל כך, בוא תספר לי מה קורה איתך. משקפים לו יותר, מחברים אותו יותר לעצמו. ככל שיש יותר אלם של המבט, אין קשר עין, אז אנחנו מבינים שהילד הוא לא ידע מה, הוא לא יתחבר לעצמו, לא יאהב את עצמו, בגיל ההתבגרות, ילד דימוי עצמי יותר נמוך. כן? אז ככה שזה באמת ההשקעה של השנה הראשונה, שנה של האמון, אמונה, פה שאדם בונה את החיבור באמת לעצמי. אחרי זה אמרנו שנה שנייה, כן? אנחנו בעיקר בשנה השנייה, איפה שיש את הבחינה של התענוג בנפש, זה הבחינה של להיות עם עצמי איתך. כן? להרגיש את עצמי אחרי זה שאני יכול להפעיל אותך, אני יכול להצחיק אותך, אני יכול לעורר אצלך פליה, כן, אני אומר איזו מילה כזאת, ואז כולם, או, איזה יופי, תגיד עוד פעם, כולם צוחקים, ויש אפשרות להפעיל את הסביבה גם כן. כל זה קורה בערך בגיל שנתיים, שהציר שמוביל כאן, שפועל בתוך כל זה, זה עוד פעם התחושה העצמית דרך המדמה, איך שאני מדמיין את עצמי שרואים אותי. והמירורינג הוא חד כיווני, פרופסור רוטנברג דיבר על הראי הכפול, כלומר שזה שמסתכל הוא לא בדיוק נוטרלי, אלא הוא גם משדר משהו לתינוק, ולפי מה שההורה משדר לתינוק, אז ככה התינוק גם מגיב, זה בעצם בשני הכיוונים, אבל אנחנו מבינים שככה הילד ילך ויתפתח. הקדוש ברוך הוא במקדש מדבר בין שתי הכרובים, בין שתי הכרובים שהם פנים אל פנים. פנים אל פנים זה מה שבעצם ייצור את החיבור לנבואה, למקום של פיתוח של המדמה. אז מה אנחנו עושים עם הילדים שלנו? אנחנו מרבים בחוויות. חוויה זה יכול להיות סיפורים, כן? הסיפור הוא מכניס את הילד בתוך עולם דמיוני, מפתח את עולם הדמיוני שלו, בעיקר שמדובר בנושאים שלו, כן? שהוא יכול להזדהות, ואפילו אולי אופל פי שיכול להיות שמדובר בזה אחד בג'ונגל, ילד שאוכל עם הקופים, כן? אבל לא משנה, הוא יראה את עצמו שם. וזה טוב מאוד סיפור. למה זה טוב מאוד סיפור? כי זה עדיין מאפשר המון 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 דמיון. למרות שאיפה יש תמונות, ומאוד חשוב להם לראות את התמונות, אבל זה שאבא, אמא מספרים לפני שינה, בצהריים, יושבים עם ילד, מספרים לו סיפור, זה בשבילו, זה היום שלו. הוא הרוויח את היום כי סיפרו לו. מה זה סיפרו לו? סיפרו לו, הכניסו אותו בעולם של ציורים פנימיים, וזה יבנה אצלו עולם עשיר יותר. כל הסיפורים שסיפרו לנו, סיפורי כמובן בחמש למקרא, סיפורי חזל אחרי זה, סיפורי מקרא, אבל גם בכלל כל סיפור, אפשר להגיד שזה בנה אצלנו איזה רובד פנימי של עולם ציורי, וזה יחיק אותנו מהשעמום בגיל יותר מבוגר. ככל שאנחנו עשירים יותר בסיפורים, כן, כמו אנשים מסכנים שיש להם המון סיפורים, אז ככה אדם ככל שיש לו יותר סיפורים בפנים, יש לו פחות שעמום. הכלי לדעתי שממש עלול להמית את עולם הציורי, את עולם המדמה, זה האינטרנט. ואת האינטרנט היום נכנס בערך כמו איזה ניסיון אחרון, אני מרגיש, בהתפתחות של הנפשות, שעד כמה שאתה מוצב בציורים חיצוניים, בתוך בתים מסוימים, 4-5 שעות ביום, יש אינטרנט דלוק, אתה מוצב מציורים חיצוניים, אתה לא מאפשר לעולם הציורי הפנימי להתפתח, אתה לא מאפשר לחיים החברתיים שלך להתפתח, לתקשורת להתפתח, שום דבר לא מתפתח. אתה עובד על משחקים כשאתה לוחץ, ואתה נהפך לאדם מאוד מאוד אימפולסיבי, מאוד מאוד קצר, כן? עם דווחים פנימיים מאוד מאוד קצרים, כי אתה בעצם פוגש את הציור, אבל מבחוץ. ואז מה זה עושה? זה עושה שאתה לא בונה אותו מבפנים. ולכן אני בעד שבכלל לא להכניס אינטרנט. ואם מכניסים אינטרנט, כי זה עכשיו בדיעבד, יש כבר אינטרנט, ולכולם יש אינטרנט בשכונה, ואי אפשר אחרת, אז להגביל את זה מאוד מאוד, לשבת עם הילדים, לקבוע כמה שעות אנחנו נראה את האינטרנט בשבוע, ואצלנו בבית יותר משלוש שעות אנחנו משתדלים שלא יראו. זאת אומרת ששלוש שעות בשבוע ילד יראה ערוץ מיר לילדים, יראה עוד איזה משהו ככה שאני בודק את התכנים, אבל מאוד מאוד חשוב שילד ידע גם להשתעמם, להיות בלי מס, להיות בלי, כן? בלי. ואז הוא יצייר, ואז הוא ישחק, ואז הוא יחפש את הדרך להתמלא בדרך עוררות העולם הציורי. אם נחזור לתינוק שלנו, כנגד העולם האשלייתי של הגלות, שהיינו כחולמים, היינו מלא בציורים חיצוניים, לחזור לארץ ישראל, לתאר את המדמה, כן, מעלמא דשיקרא לעולם יותר אמיתי, זה אומר הרבה יותר סיפורים. לחזור לסיפורים. סיפור של מומו, כן.
כאילו, כל העולם של
הצעצועים
החדשים, זה הורס
לנו. כן, בעצם, אני חושב שהיום כל מה שיוצא בספרות של הילדים היא ספרות טובה. ספרים מאוד טובים, בסך הכל, מאוד מאוד טובים. יש את הספרים של הרב אבינר, שהם עוד יותר טובים, כן? כל ה-PN והדברים שיוצאים מהסיפור, שזה תמיד איזה מוסר. אבל בכלל, אני חושב שהסיפורים היום לילדים סיפורים טובים. אנחנו שמה צוחקים איתם, אנחנו פוגשים אותם. זה לא רק לספר סיפור, אני קורא לך מה שכתוב בספר. שואלים אותו, מה היית עושה במקום הפלפל הזה? מה היית עושה במקום ההוא עם הבלונים האלה שזה, מה אתה? כן? ומדברים, זה דרך לתקשורת, זה דרך לפתוח עולם שלם של, 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 של דימויים פנימיים, וזה מה שיחבר אותו לדימויים אחרי זה הגופניים שלו, מה שיחבר אותו לעצמו. מרבים בזה בפורים, אנחנו נהיה באיזה מקום כזה מאוד מאוד ציורי. אנחנו נוכל להיות לבסומה, אומרים חזל בפוריה עד אלו ידע, על המקום הלא מודע, על המקום הפנימי, מקום הציורי, אנחנו בעצם כל השנה יכולים לחיות שם. לחיות באיזה מקום עם הילד שיש צחוקים איתו, לא רק כמובן, לא כל הזמן, לא, כן? אבל קצת לצחוק איתו, דברים קצת שטות, כן? כמו שאומר הרבי מלובביץ' האחרון, הצישיתים עומדים. שטות דקדושה, כן, מה זה הצישיתים? דרך השטות, לעבוד את השם, דרך הדבר המיוחד שלך. ככה לספר, להכניס את הילד בתוך הסיפור, לפעמים סיפורים של החיים שלך גם כן, הם מאוד מאוד צריכים לשמוע את הסיפור של החיים שלך גם כן. אנחנו מבינים שזה דבר חשוב, יש איזה עניה שהרב קוק כותב על זה שיש צורך בזה, למה יש צורך בזה בשטות? כי זה מכניס אותנו לקטנות, איזה קטנות מסוימת, שמאפשרת אחרי זה לעורר את השמחה, לעורר את הדמיון היותר יותר שורשי. בהתחלה, איך חז"ל היו אומרים, אביי מילי דשטותי. כן, קצת שטות, קצת צחוקים לפני הלימוד, בתחילת הלימוד, בסוף הלימוד. איך היה אומר רבי צדוק הכהן מלובלין? במעט בכמות ובאיכות. לא תרבות של סטנדאפיסטים, כן, של באים שעה וחצי לצחוק. לא. אלא להכניס את זה בדרך אגב, כל הזמן, חוש הומור. מה זה חוש הומור? חוש הומור זה כשעוברים מבינה לחוכמה. כן? מה זה חוש הומור באמת? כשעוברים מבינה לחוכמה. ממקום שאתה חושב, ממקום שאתה מאפשר קצת לשחרר. אז מאוד חשוב לצחוק. כן, הצחוק פה הוא מאוד מאוד חשוב. חוש הומור, מקום שאפשר שמה להיפגש. הרבי צדוק הכהן מלובלין, יש לו כמה פסקות על זה שכוחו של המלאק במדמה. הוא בא לבלבל לנו את הדמיונות. הוא בא להכניס אותנו לעולם דמיוני, ואז מזה נוצר כל הספק, האולי, החולשה של האדם. הוודאי בא מהמדמה. למה אתה ודאי? כי אתה הלכת לשיעור ושמעת את הרב שלך שומר את הדבר הזה. אז אתה יודע שזה ודאי. כי ראית אותו, פגשת אותו, במפגש הזה. כן? יש במפגש רב תלמיד לדוגמה, או כל מפגש אחר, שיש פה איזה בחינה אחרת שנקראת חוכמה ופחות בינה. אז הכוחו של המלאק, אם כן, להגיע עד המציאות הנמוכה, ולהראות שבעצם שום דבר לא בטוח. היום המתבגרים חיים עם תחושה שבכלל לחיות זה לא בטוח. אולי לחיות, אולי לא לחיות. יש ספק על הכל. הכל הוא בר שאלה בעצם. שום דבר לא לא ודאי. אנחנו מבינים שבגילאים האלה בדיוק, אנחנו בונים את הבחינות הכי הכי מרכזיות באישיות, בחינות של ודאי, בחינות של חיבור לתחושות העצמיות, בחינות של, 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 של דימוי עצמי, שאדם רואה את עצמו בפנים. אז עצות מעשיות מתוך זה, אנחנו מבינים שהתינוקות צריכים המון מגע. תינוק צריך, יש עיסויים לתינוקות. יש, עושים חוגים, כן, ככה, של עיסויים עם שמן, כן, לגעת בהם. למה לגעת בהם? לתת להם תחושה של קיום, של נוכחות, כן, של קיימות. שאתה נמצא איתו, אתה פוגש אותו, אתה חי אותו, פיזית, נוגע בו. זה דבר חשוב, דיברנו על, על, על הסיפורים. קשר עין, המון קשר עין. התינוקות שלנו צריכים המון, המון, המון שנראה אותם. בוקר טוב, מה שלומך, משה? איך אתה מרגיש? יש קשר עין, אתה רואה אותו, אתה חי אותו, אתה נוגע בו. כל זה יוצר שהילד הוא מרגיש שקיים בעיניך, בתפילות שלך, בעולם הציורי שלך. יש בהחלט להפחית את השימוש באינטרנט. האינטרנט הוא מזיק. הוא מזיק כי הוא מסוגל להכניס גם לילד כל מיני צילומים. הילדים שלי ראו תמונות לפני 3 שנים. כן? איזה תמונה של איזה מצרי שמכה איזה עברי, ואני זוכר איך זה פעל בסלון, כן? ראיתי אותם אחרי איזה מרביצים, כן? ככה, ועושים את אותה תנועה של הצלפה, של הצלפה כזאת, וזה, צריך להבין שזה פועל עמוק, זה פועל עמוק, זה מחבר אותם למקום מאוד עמוק, אנחנו רוצים להוציא אותם משם, לבנות אצלם דימויים נקיים, תיאורים, ותאר ליבנו לבדך, באמת, זה הכנה לתפילה, זה מה שיעשה שילד אחרי זה רוצה להתפלל, יש לו דימויים פנימיים נקיים, ולא כל מה שקורה היום. כן.
ההסתגרות הזאת מהאינטרנט כחלק מהמציאות, כי בעצם
לא ההסתגרות באינטרנט.
כן. לטובה, כן, אבל כאילו, נגיד שאנחנו מגלים בן אדם שהוא לא רואה אינטרנט ולא רואה חדשות וגם זה, אז פעם אחת הוא כן רואה ערבים, אוהבים, כן, כי הם קיימים. לא, זה לא פליט, לבינינו, נכון? וגם שוטר שמכים, המכים, וכל מיני דברים שהם
הוא יראה.
זה לא צריך ללכת רחוק.
האדם יראה מציאות קשה ביום יום שלו. אין אדם בארץ
זה נחת עליו כמו, אני לא יודע מה, אם הוא לא באמת ממש האור כזה לא מוכן. זה כמו סיפור של
אתה אומר ככה, אתה אומר, אם אנחנו לא מראים את זה בדרך של האינטרנט,
אני לא יודע.
אז יכול להיות שאתה אומר, יכול להיות שהמפגש במציאות היא יותר קשה, כי אז הוא לא יהיו לו כלים כדי להתמודד עם ה
זה סיפור של בודה.
סיפור של בודה, אני לא מכיר את הסיפור של בודה.
שהוא גדל בארמון ולא הראו לו לא את המחלה ולא את המוות עד גיל 18, עד שהוא נגלה לכל המראות האלה, כן? סתחתך, זה בעצם הסיפור.
ששמרו עליו.
שמרו עליו ביותר, ואז הוא גדל במין אולם במיני.
כן. משה גם.
משה רבנו שמרו עליו בארמון של המלך, הוא לא ראה, אחרי זה הוא ראה את הסבל של העם שלו, אז קרה בדיוק הפוך, שאז הוא הגיב בצורה נכונה. זאת אומרת שתשים לב שהעבודה של המראה החיצוני, שוב פעם, שמרגילים את האדם לראות, קודם כל אני מדבר על התינוק, מדבר על אפילו הגילאים הראשונים, מדבר על הילד עד גיל 9, עד שהוא בר דעת, בגיל 9 הוא מתחיל להיות בר דעת, הוא יכול לדעת, כבר להבין דברים. לפני כן מצטייר אצלו ציורים חיצוניים שאין לו שום כלים להכיל אותם. אז הוא יראה הפגנה של ערבים בצפון ירושלים, ושצועקים, הוא לא יבין כלום. הוא רק יראה שיש אנשים מאוד מאוד רעים, וזה נורא יפחיד אותו. והוא יחלום על זה בלילה. והחלום הזה בלילה ישפיע על היום שלו, כי הוא ישן פחות טוב. כלומר, אתה רק ממיס עליו דברים שאין לו שום כלים כדי להכיל את הצילומים האלה, את התמונות האלה. יש דבר מאוד חשוב גם להבין שיש השגחה. זאת אומרת, אם אני עכשיו נוסע באוטו שלי ואני מקבל איזה אבן, אז ככה השם רצה. זה השגחה, כי אני כנראה אדם מסוגל להתמודד עם הניסיון הזה. אבל אם אני מכניס טלוויזיה או אינטרנט בתוך הבית שלי, אז אני רואה דברים שהשגחה לא השגיחה שאני באמת מחוסן לראות אותם. עכשיו, לא רוצה לדבר על בכלל על 50 מיליון אתרים פורנוגרפיים. זאת אומרת שיש אחרי זה בכל גיל, יש את הנפילות הגדולות של הלילה, שאדם אין לו הגנות. למה אין לו הגנות? כי הוא התרגל לראות את הדברים בצורה חיצונית. ככל שנרגיל אותו לראות אותו בצורה פנימית, כן, עמל בתורה לדוגמה, בהמשך. זה יבוא בגלל שאדם הוא לא יתמכר לעולם הציורי החיצוני. אז הוא יהיה מסוגל להיכנס לציורים הפנימיים של חז"ל. להיות בעמל. כלומר, מה זה עמל? להכניס את כל האנרגיה שלך, את כל הכוח שלך, במה? בלימוד תורה. שאלה, איפה אדם מכניס את האנרגיות שלו? אדם עלול בקלי קלות להכניס את האנרגיות שלו למקום חיצוני, כי אנחנו מוצפים. זה הכי קל. הכי קל ליפול היום. הכי קל. הכי קשה לעמוד איתן, ואני חושב שכן, יש איזו גבורה מסוימת היום להגיד, אין לי אינטרנט. כי אין לי צורך באינטרנט בעבודה, ואין לי צורך באינטרנט בבית. ברוך השם, יש חברים, יש כל הזמן, הילדים הם מלא בחוגים, בפעילויות, בספרים. ואני לא רוצה את העובר זמן הזה, הזול ביותר, אבל היקר ביותר, הוא עולה מאוד מאוד יקר בסוף. אני חושב שאם אפשר, שוב זה לכתחילה, בדיעבד אם יש, אז פשוט להפריט, פשוט לסנן. ובואו לא נשכח שמה שגם עובד כאן מאוד זה הרעש בתוך בית. בית של אינטרנט זה בית שיש כל הזמן, נגיד זה בסלון, כן? יש כל הזמן רעש, כל הזמן תוכניות, כל הזמן פה, 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 צועק, כועס, יורה, צועק, כן? יש איזו אווירה, יש איזו כאילו חיים מגבילים. אני חושב שאנחנו צריכים לשמור על הבית שלנו. בית זה מקום בטוח. והמקום בטוח בנפש זה המקום הכי הכי בריא שאנחנו אחרי זה נוכל לעמוד מול בדיוק מה שאנחנו נחיה בצבא. כן? מה עושה החוסן בצבא? לא שאדם גדל בתוך רחוב מלא פשע. מה שעשה לו חוסן, שגם שמרו עליו בגילאים האלה. אחרי זה אתה צודק, כן, כמובן, בגיל ההתבגרות, שיצא, שיראה, שיתמודד עם המציאות, שיראה מציאות לפעמים לא פשוטה, שיתנדב בבתי חולים, שיראה, זה בסדר גמור, שיתנדב במדע. אבל לפני כן, תשמור עליו, תן לו גן עדן, תן לו מקום שהוא יוכל אחרי זה לבוא ולהגיד, יש דבר כזה טוב בעולם.
אז יכול לשאת את זה גם אולי לחלק מהספרים שיש שם תמודות מפחידות, שאתה כל מיני דינזאות,
אז לגבי הספרים, כמו שאתה אומר, ספרי ילדים שיש תמונות מפחידות, וזה אף פעם לא מגיע לדרגה של הסרט. בגלל שזה סטטי, ובגלל שאפשר לדבר על זה, ושעושים תמיד מלא מילים על הדבר המפחיד הזה, אז זה לא כזה מפחיד באמת. לא ראיתי ספר ילדים עם תמונות כאלה מפחידות שהילד לא נרדם בלילה. אני כן ראיתי ילדים שראו דברים מאוד מפחידים, כן? והם לא הצליחו להירדם, כי זה רעש, כי זה סרט, כי זה כאילו חי. צריך להבין שהדמיון, כמו שהוא יכול, אם כן, להרים את האדם, אמרנו, במקום הכי הכי פנימי, עד הנבואה, הוא יכול להפיל אותו הכי 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 נמוך, שאין בטובה למעלה מעונג, ואין ברעה למטה מנגע. כמו שהדמיונות זה בנגע, זה עושה נגע שממש, מחלה, ככה העונג, הוא מחבר את האדם למקום הכי הכי פנימי. ומה שעושה את המעבר, שאתה פוגש אנשים שיש להם כוח ציורי, מוח ציורי מאוד מאוד מפותח. אז אתה רוצה להידמות להם. כן. העבודה היא עבודה של האינדיק, של דומה בדומה. להיות שם איתו, לחיות אותו, לחכות אותו, לעשות לו מירורינג, כן, ראי, תמונה של ראי, ראי כפול, להיות מודע גם למה שהוא עושה לך, לשדר לו. יש תקשורת רגשית, תקשורת של הבאה, של תקשורת דרך העיניים. אני חושב שזה דבר שאנחנו צריכים בדור הזה לפחות מאוד 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 לחזק. דיברנו על החוש הומור, על כל מה שיעשה, כן, איך אומרת הגמרא, שלושה דברים מחייבים את דעתו של האדם, דירה נאה, אישה נאה, כלים נאים, מסכת ברכות. כלומר, לשמור על ההרמוניה של הסביבה. אנחנו מחנכים בעיקר את האווירה, כן, מדברים לאוויר, כן, כלומר, אנחנו מחנכים את האווירה, שלום בית, מה שקורה בין בני הזוג. האווירה באופן כללי זה זה שיוכל לחול על העולם הציורי של הילד. ואם יש המון כעס, אם חכם הוא חוכמתו מסתלקת, אין סיור. אי אפשר לצייר את הדברים כשיש כעס בתור בית. ברגע שאנחנו עובדים על הכעס, דווקא להרגיע את הרוחות, לאפשר שתהיה אווירה יותר נעימה, יותר טובה, אנחנו מרחיבים את דעתו של האדם. מה זה הרחבה של הדעת? זה פיתוח של המדמה, פיתוח של החוכמה. כלומר של המקום הזה שהוא נקי, שאפשר לדבר על מה שמרגישים, בית שאפשר לפתוח את הלב, לפתוח את הפה, לדבר באמת על מה שחורה לנו, מה שחשוב לנו. אנחנו בעצם מבינים שכל זה בא לעזור לנו, המלאק בא לעזור לנו לחזק את הצד החילוני שלכם, כמו שהוא נלחם נגד יהושע, נגד שאול, כן, הגג, נגד מרדכי, שבט בנימין, בני רחל דווקא. הצד החילוני של החיים שלנו, הוא בא ומתחזק, כן, ההרמוניה, המפגש עם המציאות, הוא זה שצריך להיות בהרמוניה מאוד מאוד כדי לפתח את העולם הציורי. לכן זה שחזרנו לארץ, אומר הרב חרלב, יש חזרה של המדמה, אפשרות לעבוד עם המדמה. למה? כי אנחנו חוזרים למודל שאפשר להיפגש עם חברה מתוקנת, עם עולם יפה, עם גינות, לצאת עם הילדים לגן שעשועים, למקומות יפים. אנחנו יכולים כבר להיפתח אל היופי, וזה בשורה מאוד מאוד טובה לנו, וכנגד זה בדיוק בא עמלק, בדיוק במקום שזה אין, היום מי זה עמלק? אני אומר שהכוח העמלקי מסתתר מאחורי כל המכשור הזה הנפלא, כן, שצריך לדעת כמובן לתעל ולהשתמש בצורה טובה אם אתה במקצוע ואתה משתמש בכלי הזה, האינטרנט, אבל אם אתה לא יודע להשתמש בו והוא נכנס בבית שלך בצורה לא מבוקרת, הוא יכול להיות בהחלט אסון, בהחלט להטביע את הנפשות הרגישות האלה, כי אתה ממלא אותם בציורים שזה לא הציורים שלו. אתה מכניס אותו בעולם ציורי שזה בכלל ללא שום יכולת החלה, וכמו שפעם הייתה הטלוויזיה, אז ככה האינטרנט בצורה יותר מנומסת נכנסה בכל בית, ואני חושב שאנחנו צריכים להיזהר, פשוט להיזהר, לשים עין, שנוכל לפתח את עולם המדמה של הילד, ושהקשר בין הורים וילדים נוכל באמת להתחזק. בבקשה.
אני שמתי לב, אנחנו בתור ילדים שלנו היה טלוויזיה, אז כאילו אם נכנסנו עמוק לתוך זה, אז כאילו שאחר כך שחיים...
אתה גדלת בלי טלוויזיה.
עם טלוויזיה.
עם טלוויזיה.
אז זה כמו לחיות בסרט.
כשאתה נכנס לתוך ה...
וגם כשאתה גדל, לפעמים יש לך כמו... אתה חושב שהעולם מתנהג באיזו צורה מסוימת, שזה בכלל לא ככה.
נכון.
בגלל שיש איזה נורמה בטלוויזיה.
קבעו לך בטלוויזיה זה נורמה, ונכנסת לתוך הנורמה הזאת.
הנורמה הזאת.
זה המודל.
זה המצב.
זה המודל שרב אבינר משתמש הרבה של הסרט. אז יש סרט שככה מסריטים על איזה קיר, יש אינדיאנים וקובויים, ואתה נכנס ואתה רואה, ואתה במקומה, ואתה בוכה, ווואו, ואתה מפחד, ופתאום מישהו מוציא את השקע, פלופ, הכל נעלם. הכל הייתה אשליה. לפני כן היה לקיר עולם שלם של דימויים, שרבו, שזה, וכל הראש שלך היה שם, זה חי בשבילך, זה היה החיות שלך. וקבעת שם על עצמך את הסדר היום שלך, לזה אתה עושה, לזה אתה תחלום בלילה, לזה אתה תהיה עסוק. ופתאום הוצאת את השקע, כלום. הכל שקר. לא היה כלום. וככה אנחנו, בלי לשים לב, יש אנשים שמובילים אותנו בתרבות מאוד מערבית, מאוד מושפעת, מכל מיני... פוזות וכל מיני, כן, זה שפת גוף, זה דיבור, זה סלנג, זה כל מיני קודים כאלה שנכנסים בדלת האחורית. מאוד חשוב, בדוגמה בערוץ מיר לילדים, הם מאוד נזרים בהרבה מאוד דברים. דוגמה, לא מראים הרבה, כן, מעשה רשעה. אתה לא תראה בקלות גנב שלוקח וגונב וככה. הרבה פעמים אתה תשמע את הצלילים, כלומר, משתמשים באפקטים של הקול לפעמים. כדי שאדם, הילד ירמוז לעצמו, וואו, כנראה שהוא גנב, ואז הוא כזה, יש לו איזה מבוכה לפנים, רואים אותו כזה מסמיק, כזה. אבל לא בקלות, אתם תראו בערוץ מאיר לילדים, שזה באמת אתגר מאוד גדול, ערוץ מאיר לילדים, לפתח את עולם הציורי בצורה נקייה, כן, יש לזה אתגר חינוכי מאוד רציני. יש אפשרות שבדיוק זה יהיה בצורה נקייה, והנה משל, כן? לא תראה בקלי קלות דברים שלילים. למה? כדי לא להכניס את האדם שם. כי אחרי זה הילד, מה הוא זוכר? הוא זוכר שהוא גנב במקולת, כן? לא תראה את זה כל כך. יספרו על ו...
אז זה התחיל בעצם מספרות.
זה התחיל מספרות.
כאילו בתרבות עולמית, כן? בתרבות אירופה.
כן, כן. אז הכל התחיל מספרות, והספרות עדיין מאפשרת, נותנת המון מרחב לאדם, לילד, לדמיין... יש את הציורים כמובן של, של הספרים, אבל עדיין יש המון דמיון, גוליבר, ענק, וזה, ואתה רואה אותו, ואתה מנסה לדמיין אותו עם כל הליליפוטים הקטנים שבאים וקושרים אותו, וכל החוטים הקטנים, וזה קטן, וזה ענק, זה מעשיר, זה מעשיר את העולם הפנימי. אבל ברגע שבוא נראה את זה, כן, בסרט, זה אחד כזה מפחיד, כזה שקם, וכולם נופלים, ו... אז זה הרבה יותר תופס, הרבה יותר, זה מכניס את הילד הרבה יותר פנימה, ויש יש איזה חשש מאוד מאוד כבד שזה לוקח ממנו את האפשרות לצייר מעצמו. כי הכל כבר נעשה, הכל כבר, זה מין פינוק, כן, ציורי. הפינוק הציורי הזה מונע מהאדם לפתח את עולם הנבואה, עולם הדמיון, בצורה פנימית. אז הוא לא מדמיין, הוא כבר הכל, זה הוא מקבל הכל במגש של כסף. וזה אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר. מוזיקה, דבר נפלא. מוזיקה זה פותר ותסגור עיניים ותשמע ומה אתה רואה ותצייר מה שאתה רואה. להשתמש בזה, לקחת את הילדים בני 6, 5, 6, להתחיל לבקש מהם לצייר את תחושות, לצייר צלילים, לצייר איזה צבע היית שם פה וזה ופתאום וככה. לשלב בין הכלים, בין הציור לבין המוזיקה, לבין הסיפור, לבין הפיסול לעשות עם הילדים עיתון של המשפחה. עשינו את זה, את המשפחה שלנו, עיתון של משפחת אבולעפיה. אז זה, אז כל אחד כותב איזה משהו, איזה בדיחה, איזה... זה מעניין, זה לעורר את היצירה. כמה שאפשר. 10 כוחות יש בנפש של האדם, לפתח את כל הכוחות שרק אפשר. כל מה שאפשר. בבית ספר מסכנים מפתחים להם כמעט אך ורק השכל. כאילו זה מה יש. כן? אז מנסים דרך השכל, ומפתחים גם קצת את הגוף, קצת יצירה, קצת, יש קצת. אבל באופן אמיתי צריך לאזן את ההתפתחות של הילד לפי כל כוחות הנפש. לפתח את הגוף, את היצירה, את החוש המוזיקלי שלו, את הצד החברתי, את הצד ה... טוב, זה בבית ספר יש דווקא הרבה. אבל משחקי חברה, איך, מה זה לתת, מה זה לוותר, מה זה למסור את הנפש, להיטיב, מה... הכל לפתח, הכל. לפתח בעיקר את עולם הציורי, כן? והרבה פעמים במקום זה, זה רק תלמד, אחרי זה תלמד לבגרות, אחרי זה תלמד זה. יצאנו מגלות, אנחנו צריכים להוציא את הגלות מתוכנו, עד השם. טוב.